מתחברים חזרה, אנחנו הולכים בהגדה בשני מהלכים. מהלך אחד, שני מהלכים שמלווים אותנו בהגדה. מהלך אחד שמלווה אותנו זה המהלך שמתחיל בזנות ומסיים בשבח, ומהלך שני זה המהלך, מה שקראנו לו, המהלך המשולש, שהתודעה שלנו, צורת העיכול שלנו, היא מחולקת לשלושה חלקים, כמו בחוכמה, בינה ודעת, שיש נקודה, את נקודת הראשית, את האידאה, את החוכמה, את הרעיון של עצמו, אחרי אתם מתבוננים בו, מפרטים אותו, ומהפירוט חוזרים להקל את הרעיון הגדול, איך שהוא מתעכל בנו מתוך כל הפרטים. אז ראינו את המבנה הזה גם בשלושת החמישיות של, גם של דיינו, בסדר, של מי קדש עד המגיד, זה עיסוק בתודעה, אנחנו מדברים בפה הסך, גם בקריאות הכיוון הגדולות של הקדש, ישראל הקדשים לזמנים, פתיחת התיאבון כדרך בני מלאכים, הנהגת נטילה את הראש בטיבולו במשקה כמנהג חכמים, וגם במגיד, במגיד שמתעסק בתודעה, בדיבור, לא במימוש של זה, לא באכילה, לא באיך זה מתפרט לחיים שלנו, אלא ברעיון כשהוא לעצמו. ובהמשך לזה אנחנו עכשיו נכנסים אל ארבעה בנים. ראינו את אותו עיקרון אגב גם במעשה ברבי אליעזר, רבי אליעזר בן עזריה, שהיו מסמרים את יציאת מצרים כל אותו הלילה, היו מתעסקים בליל הסדר, באותן אידאות גדולות שסיפרו יציאת מצרים, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, צריך לקרוא קריאת שמע שחרית, צריך גם לקבל על מלכות שמיים, צריך גם לקבל על התורה ומצוות, צריך להכניס את כל התורות הגדולות אל מרחבי החיים שלנו. ואז אנחנו מגיעים לדבר על ארבעת הבנים. אז כבר פתחנו אתמול ואמרנו, החכם הוא שייך, אם זה ממשיך להיות מקוטע, תגידו לי, נשא לסדר את זה. החכם הוא שייך אל החוכמה. החוכמה זה האידיאל, של הפירוד, מנקודה אחת ראשיתית, אנחנו הופכים להיות שתי נקודות, שתי נקודות זה הכי רחוק שיש מנקודה אחת, זה פירוד, זה פירוד, ולזה שייך הרשע, הטעם, יעקב ישתה משב אוהלים, שייך לחיבור המשולש, שלוש נקודות סוגרות מעגל, איך הנקודה הפכה להיות מרחב של חיים, שאני לא יודע לשאול, זה כבר ג'וקר שנדבר עליו בסוף. אז בואו נראה איזה, איך זה מתבטא בתוך השאלות והתשובות של ארבעת הבנים. אז חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? הראשונים מקשים למה הרשע נשאר בחוץ, הוא הוציא את עצמו מן הכלל, הרי גם החכם הוציא את עצמו מן הכלל. גם החכם אומר אשר ציווה אתכם. אז אומרים ראשונים שכיוון שהוא אומר שציווה השם אלוקנו, אז הוא נשאר בכלל. כשהוא פונה אל האבות, אל אלה שהיו במצרים, ושואל אותם, למה הוא ציווה אתכם? כי אתם אלה שצוו, מי שיצא ממצרים, ואנחנו ממשיכים אתכם. אבל אני לא יוצא מן הכלל. אני איתכם בקבלת האלוקות, אשר ציווה השם אלוקנו. ולכן הוא לא כפר בעיקר, הוא לא יצא מן הכלל. לא כשהוא לא יצא מן הכלל, הוא מונח כולו בכלל. כולו מונח בתודעה הכללית, עד כדי כך שהוא שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים? מה העניין הזה עכשיו להתחיל להתעסק ולסדר? הוא מאוד חכם. הוא יודע להבדיל בין עדות, מצוות שהן לזיכרון, לבין חוקים שהם בלי טעם, משפטים שהם עם טעם. הוא באמת מאוד מאוד חכם. הוא באמת יודע שבלילה הזה הולכים להיות הרבה מצוות. הוא יודע לסווג אותם, לחלק אותם. הוא ברמה גבוהה מאוד. אבל דווקא בגלל שהוא ברמה גבוהה, אז הוא לא מבין מה העניין, מה זה כל הביטול תורה הזה, של התעסקות בעדות וחוקים ומשפטים. בואו נעמיק עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, כל אותו הלילה, ולא נתעסק בעכשיו ולהתחיל לחתוך חסה בשביל המרור, בתפוח אדמה בשביל הקרפס, ולהתחיל להשקיע בליל הסדר, בסעודה. כל כך הרבה הכנות יש לנו, העדות, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתעסקים. מתעסקים, כל כך הרבה אנחנו מתעסקים בעניינים טכניים, כביכול, של מצוות החג, כמה אנחנו עסוקים בניקיון הבית מחמץ, כמה אנחנו מתעסקים בהכשרת כלים, בקניית אוכל כשר, את הכל צריך להכין מחדש, ורק ברגע האחרון אנחנו יכולים להכין את כל האוכל אחרי שהכשרנו את המטבח. בסוף, זה ביטול תורה אחד גדול. במקום להשקיע עוד ועוד בתורה, עוד ועוד בהתמלאות מהכלל הגדול, מהתורה הגדולה העליונה של, מהקדושה שהתחדשה בנו ביציאת מצרים, במקום אנחנו מתעסקים בעדות וחוקים ומשפטים. אז שואל החכם, מה העדות והחוקים ומשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? למה הוא הוריד אתכם מהגובה הזה של יציאת מצרים לתוך עדות, חוקים ומשפטים? אז מה אתה תגיד לו? אז תעשה לו הפוך על הפוך, ותאמר אותו את כל ההלכות. זה בדיוק מה שהוא לא רוצה. על זה הוא שואל בדיוק, למה צריך ללמוד הלכות? זה הרי השאלה של החכם. החכם שואל למה צריך ללמוד הלכות, למה צריך להתפרט, למה לא נשארים בכלל הגדול, ומה אתה עונה לו? אתה מלמד אותו את הלכות הפסח. אבל לא סתם את הלכות הפסח, את כל הלכות הפסח. הראשונים אומרים, הפתה ימלו את הלכות הפסח, אין מפתירין הכוונה, את כל ההלכות עד ההלכה האחרונה, אבל לא סתם מזכירים את ההלכה האחרונה. מה זה אומר שאין מפתירין אחר הפסח אפיקומן? למה אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן? אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, אם אתה יודע לעשות את זה, תעשה את זה, עמיחי, אני לא יודע. למה? בגלל שצריך להשאיר את הטעם של הפסח של האפיקומן. ההלכה הזאת בעצם באה להגיד שכשאני עסוק עכשיו בליל הסדר, אני לא עסוק רק בבניית כל התודעות הגדולות האלה של התורה העליונה, רק בלימוד, אלא צריך גם לאכול, צריך טעם. בסוף מה אמור להישאר מהלילה הזה? מהלילה הזה אמור להישאר טעם של אפיקומן. מעניין אותי לא רק מה אתה חושב, לא רק מה התודעות שלך, לא רק מה התורה הגדולה שאליה אתה שייך, אמרתי, מה אתה מרגיש בלב? מה אתה תואם? מה טעים לך? והרב נעשם אלוקנו דברי תורתך בפינו, לא מספיק לדעת את דברי התורה. צריך שהם יערבו עלינו, שיהיו מתוקים לנו, שיהיו טעימים לנו, שנשאר עם הטעם. להישאר עם הטעם של, של, הלכות, של, הלכות, של, של האפיקומן, זה בעצם אומר שאני מבין שהמבוקש שלי בלילה הזה, זה להישאר עם הטעם, לא רק להיות שייך לתורה הגדולה, אומרים לך חכם, פספסת משהו. כשאתה שואל מהעדות וחוכמים המשפטים, כשאתה שואל בחוכמתך הגדולה, למה להתעסק במצוות ובהלכות ובמעשים, לא להישאר בתורה הגדולה, תבין שלא הבנת את העניין של הלילה הזה. העניין של הלילה הזה, עד הבטן, עד זה שהכל מתעכל בך, והופך לא רק לדעת, אלא ממש לחיים. ולכן לא מפתירים אחרי הפסח אפיקומן. זה מה שאנחנו עונים מצד החכם שבנו. החכם, הרשע והתם הם לא שלושה דמויות כאלה שנמצאים מסביבים ברחובות, אלא בכל אחד מאיתנו שבחינה כזאת של החכם, הרשע, התם, אינו יודע לשאול, אז בחינת החכם שיש לנו איזה רצון כזה להישאר על האולימפוס, להישאר בהר סיני, להישאר בתורה, להישאר בגודל, ולא לראות פעם היה מישהו שביקש כשהייתי בשיעור ב' או ג', מישהו יוציא לרב חיים לעשות ליל הסדר בישיבה. אבל באמת, עיקר ליל הסדר זה העניין של להתפגש עם העומק של יציאת מצרים. ובסוף בבית יש הרבה אחים קטנים, ויש הרבה בלגן, ומשחקים, והצגות, ולא באמת, מקסימום מצליחים להשחיל איזה וורט לתוך ההגדה. אבל בסוף אין לנו את המפגש עם התורה הגדולה הזאת של מצרים, של יציאת מצרים. אז אולי עדיף שנעשה לסדר בישיבה. טוב, הרב חיים לגלגל אותם מכל המדרגות, כי יהיה לסדר, עושים בבית, לא סתם עושים בבית, יהיה לסדר האלה של חיים, שרוצים להוריד את כל, להיפגש עם כל הגודל, ואת כל הגודל להכניס לתוך החיים. זה מה שאנחנו אומרים לבחינת החכם שבנו, שהייתה רוצה להישאר בישיבה, שהייתה רוצה להישאר בתורה הגדולה, ולא להצטמצם לתוך עולם מפורט ומעשי. הרשע, הוא רואה את העולם מזווית אחרת, הוא נמצא בתוך עולם מעשי, הוא נמצא בפירוד, הרשעים שהם כמות שתדפנו הרוח, הם נמשאו לאפר שלא מתגבל, שהוא לא בר גיבול, שהוא הרבה 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 פרטים, זה נקודת הרשעה. נקודת הרשעה זה נקודת הפירוד. והרשע רואה את העבודה, רואה את המעשים, הוא לא שייך בכלל לתורה הגדולה, הוא שייך רק לעדות וחוקים ומשפטים, רק להתפרטות המעשית, רק שהוא לא יודע לדייק אותה לעדות וחוקים ומשפטים, הוא רואה עבודה, הוא רואה הרבה מעשים, והוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים? מה אתם רוצים מכל הפרטים האלה? יש לי הפרטים מאמיסים, כי הם מאמיסים, כי אין לי כוח לעבודת הפרטים הזאת. אני כל כך שייך לעבודה הזאת לכם, העבודה הזאת כשהופכת להיות, לא רק, יש פה, צילמת לנו על המסך, עמיחי אגדה, כי אני לא יודע מאיפה הגדות יגיע. כי אצלי, תקנו אותי עוד, אצלי כתוב מה העבודה הזאת לכם, והאגדה שמצולמת שם מולנו כתוב מה העדות הזאת לכם, אני לא יודע מה המקור, מה הגרסה, אם זאת היא, אם מישהו יודע מה פשר הנוסח הזה, אז אפשר להוריד את הצילום, כדי רק מבלבל אותנו, הרשע שואל לא מה העדות הזאת לכם, אלא מה העבודה הזאת לכם. יש פה עבודה, אבל מה זה לכם? מה העבודה הכללית הזאת? כולכם ביחד עובדים פה איזו עבודה, הוא שייך לפרטים. עניינו של הרשע זה שהוא כופר, שהוא מוציא את עצמו מן הכלל. ההוצאה מן הכלל, שהוא כולו שייך לממד השני, לקומה השנייה, המפורדת, המפורדת, אם היא נפלאה מאוד כשהיא יונקת מהחוכמה, כשהיא יונקת מהנקודה העליונה, ופונה אל הדעת, ופונה אל התום, ופונה אל החיים, ופונה אל זה שאני רוצה להקל את כל הגודל, היא תחנה בדרך, כדי להפוך את הנקודה העליונה לחיים, צריך לעבור דרך הפירוט, דרך עולם מפורד, דרך הנפקמינות. אם לא תוציא את כל הנפקמינות מהדין שהגמרא אמרה, אתה לא תבין מה הגמרא אומרת. והרשע מנתק, הוא שייך עולם מפורד בפני עצמו. רק פירוד הוא רואה, לא מאיפה זה בא, הוא ממילא לא לאן. כי הוא כפירה בכלל שממנו כל הפרטים מגיעים. ואז גם האדם עצמו, הוא נהיה פרט כזה, שהוא לא מכיר את הכלל, שהוא לא שייך לכללים, שהוא לא, הוא לא שייך לכלל שממנו החיים שלי בתור פרט נובעים. גם כולנו חיים את הממד הזה, וכל החיים איתנו הוא פרט. אבל אנחנו יונקים מכלל ישראל, והרשע הוא כופר בעיקר. מה זה עיקר בעברית? תורידו את השטק, מה זה עיקר בעברית? מה היא עודפת לעיקר?
שורש.
או, שורש. שהרשע כופר בעיקר, הוא כופר בשורש. בשורש, הוא לא מבין שכל הענפים שהוא רואה, כל הפירות, כל ההתענפות הזאת, ההסתעפות הזאת של עולם מפורט, זה לא עולם מפורט שעומד לעצמו, אלא זה, יש לזה שורש. זה הכל התפרטות של איזשהו שורש. והרשע, כשהוא מוציא עצמו מן הכלל, כשהוא מואס בעבודה המפורט, כי היא בעצם מנותקת מהכלל, אז בעצם הוא כופר בעיקר, הוא כופר בשורש. הוא לא רואה שלכל המעלה יש שורש אחד. הוא אומר, זה גם לא ייתן פירות. ואף אתה עקה את שיניו. השיניים, מה שנמצא בפה שלנו, הפה הסך והפה האוכל, שני התפקידים של הפה בלילה הזה, איך הפרט מעכל אל עצמו מתוך כל הכלל שיש בעולם, איך אני מכניס אליי ואיך אני מוציא. השיניים זה השומר, ויש לנו הרבה מאוד שיניים. יש פירוט גדול, ואנחנו צריכים, והוא הרשע הוא אותו מארץ שאומר, מיתן לי תמיד חכם, ונשכנו כנחש, ואת השיניים החדות האלה, שמועסות בתמיד חכם, שמועסות בחוכמה, שמועסות בעיקר, בשורש, בכלל הגדול, אקעה את שיניו, תשבור את השיניים שלו, תקעה את השיניים שלו, שיתבטלו קצת בין הכלל הגדול שלפניו, לכלל הגדול שאחריו, ותשקף את המקום שבו הוא נמצא, ותאמר לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, הוא אתה לא היית ניגל, אבל עשה לי בצאתי ממצרים. רגע, 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 מי עשה לך? מה עשה לך? אתה יושב איתי פה ליד הסדר, אתה לא יצאת ממצרים, אז מה זה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? אני שמבין שהחיים המפורטים שלי הם התפרטות של הכלל, אז אני מבין שבעצם החיים שלי לא מתחילים מהיום שבו נולדתי בגופי פה, אלא החיים שלי מתחילים מכלל ישראל, הם מתחילים מיציאת מצרים, אז גם אני יצאתי ממצרים. עשה השם לי. אתה לא יכול לומר את זה, כי אתה כופר בעיקר, כי אתה באמת לא שייך ליציאת מצרים. סתרתם מצרים. אבל אני מבין שכל מה שיש לי, אני שייך לתורה הכללית, כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, שלכן, שאם אנחנו, אם אבותינו יוצאים מצרים, היינו אנחנו, היינו משועבדים, כלומר לא היינו מקבלים תורה. לא היינו כולנו חכמים ונבונים ויודעים את התורה. אתה לא שייך לזה. הרשע נשאר בעולם המפורד שלו. אחרי קומת אז התמודדנו עם הצד הכללי שלנו שהיה רוצה להישאר בכלל העליון, התמודדנו עם הצד הפרטי שלנו, שלא מספיק מחובר לכלל, חיברנו את הכלל והפרט, ועכשיו אפשר להתקדם לקומה השלישית, יעקב ישתם, לקומה של ההופעה בעולם הזה, כן.
מה הרב אמר על תלמיד חכם וישכנו כחמור? לא הבנתי איך זה קשור.
לא, שהשיניים, מה יש לנו מהשיניים של הרשע, אז את השיניים שלו פגשנו בעדות של רבי עקיבא, שכשהוא היה מארץ, הוא אמר, מיתן תלמיד חכם ונשכנו, כלומר, המאיסה של עם הארץ בתלמיד חכם, מבוטט בשיניים, בנשיכה של השיניים. שהשיניים שלי, הצד הפרטי שלי, הוא זה שמתנגד אל התלמיד חכם. זה באמת אחד האיברים, אני חושב שזה האיבר הכי מפורט, זה והשערות. שתי המקומות המפורטים, הכי, מלאה התפרטות שיש לנו, המציאות הגופנית שלנו. אז אתה אמור שייך לקומה השלמה. אתם נכנסים לשיעור של הרב ראובן? נכנסים לשיעור של הרב ראובן בישיבה? לא נכנסים?
משתדלים.
טוב, אז כיוון שיש פה נכנסים לרב ראובן, אז אני ארשה לעצמי לדבר דברים שרק רב ראובן ירשה לעצמי לדבר אותם. שואל אתם, מה זאת? מה זה זאת? נו, תלמידי הרב ראובן, מה זה זאת? הזאת זה ספירת המלכות, היא נקראת זאת. אחרי שיש את החוכמה הגדולה העליונה, והיא הולכת ומתפרטת, בסוף ההופעה השלמה, הופעת הקבלת עול מלכות שמיים, איך עכשיו יש מלך גדול, והמלך הזה עכשיו מופיע במלכות שלמה, ורואים המלך ומלכות, של המלך, דרך המלכות. המלכות זה המציאות השלישית. איך כל הגודל מופיע עכשיו בתוך העולם המפורט שלנו. והאתם מסתכל מסביב, והוא מחפש מלכות, הוא שייך למלכות, והוא מחפש ושואל מה זאת, מה המלכות שיש פה, איפה רואים פה את ההופעה המלכותית, איפה רואים פה את כל הכלל מופיע דרך הפרטים בצורה שלמה, איך זה מגיע אליי. ואמרת אליו, בחוזק יד, הוציאנו השם מצרים מבית עבדים. ההוכלה פה אומר, הביטוי בית עבדים מופיע פה, אני חושב, פעם ראשונה בהגדה, אני מסופק, כי לא בדק, אני מסופק ומופיע בהמשך. הביטוי בית עבדים, ההוכלה פה אומר, שהוא מבטא את זה, שמצרים זה בית ספר לעבדים. זה שם לומדים להיות עבד. אמרנו, דיברנו על זה, שזה היה מתחיל בגנות, איך הגנות יוצאת את השבח, למדנו את עבדים לריבונו של העולם. שם למדת תכונת העבדות שתשרת אותנו, כדי שנוכל להופיע מלכות השם בעולם, צריך תכונה כזאת שמוכנה להיות נאמנה למלך, תכונה של עבדות. זה מה שהוציא אותנו מבית עבדים. איך הוא הוציא אותנו מבית עבדים להיות לא לעבדים, להיות לא מופיע עם מלכות עבדים של מלך? בחוזק יד הוציאנו השם מצרים. מה זה בחוזק יד? ויש לנו אחת המצוות, זכר יציאת מצרים, זה תפילין, תפילין של ראש ותפילין של יד. אנחנו מבואר בדברי הרב, גם מחבוש פאר, גם בעולת ראייה, יש לנו שלושה חלקים בתפילין. אנחנו מתחילים להניח תפילין של יד, לא בדיוק תפילין של יד. מה התפילין הראשונות שמניחים? לא תפילין של יד, זה תפילין של לב. קודם כל מניחים את התפילין שכנגד הלב. התפילין שכנגד הלב זה כנגד המידות שמכינים, דרך ארץ קדמה לתורה, מכינים את המידות, מכינים אותנו שנהיה מסוגלים לקבל תורה. אחרי שאדם מניח על הלב, אז הוא מניח תפילין של ראש, אז הוא נפגש עם החוכמה האלוקית, הכתר העליון שמופיע מעל הראש שלנו, ונכנס ומשתלשל אל עד הלב, מחבר את המוח והשבותה אל לבביך, מחברים את כל התודעות העליונות אל הלב, ואז מה עושים? ועד תפילין של יד. יש לנו את הזרוע הנטויה, ואת היד החזקה. היד זה המקום שבו היד הולכת ומתפרטת לחמשת האצבעות. ההתפרטות הזאת זה הקומה השלישית, זה שייך למלכות, כמו שבתודעה שלנו, מתחיל מהמוח, מגיע אל הלב, אל המידות, אל הרגשות המפורטים שלנו, ואז מגיע להופעה, איך זה מתפרט עד העולם המעשי, איך זה יוצא לפועל, זה היד. היד זה איך עכשיו הכל מתפרט אל עולם המעשה. איך אתה לוקח את כל הגודל העליון ויוצא ממנו מלכות. בכל זאת יד הוציאנו, זאת אומרת שיש פה התפרטות של יד, כמו שרואים, שנראה את זה, נפגוש את זה בהמשך האגדה, בחשבונות המתמטיים של המכות, שרואים שם שהיחס תמיד, גם ברבי יוסי הגלילי, גם רבי עקיבא, היחס בין מצרים לבין קריאת ים סוף, זה תמיד פי 5, 40 ו-200, 10 ו-50, 50 ו-250, למה פי 5? כי במצרים זה אצבע אלוקים, ועל היד זה, ועל הים זה יד. היד זה הכוונה לאצבעות, להתפרטות המחומשת הזאת, וזה הטעמתם, הוא רוצה להיפגש עם המלכות, וזה מה שאומרים לו, זה יציאת מצרים. בחוזק יד הוציאנו ממצרים בית עבדים, עניין מצרים להיות בית עבדים, ללמד אותנו להיות עבדים לקדוש ברוך הוא, ולהוציא אותנו משם בחוזק יד, שמכוונת כל הזמן איך היא מוציאה אל הפועל. אבל מעל החוכמה, מעל התא, מעל ההתפרטות, מעל החוכמה, מה יש מהכל? שלט מחשבה תפיסה בכלל, יש את הקטר האלה, יש את, את, את משהו מעל החוכמה, מה שאפילו החוכמה שלנו, לא יכולה להשיג. מה שאי אפשר בכלל לדבר עליו, מה שביחס אליו, כולנו בבחינת הבן שאינו יודע לשאול. אנחנו אפילו לא יודעים לשאול, אנחנו בכלל לא יודעים אפילו להגיד מה זאת אנחנו לא יכולים. כי זה מעל הזאת, זה מעל המה, זה מעל המה, החוכמה, כוח מה, הכל נמצא בה בכוח. אז המה זאת, הטעם שלקח את החוכמה את המה וחיבר אותה אל הזאת, יש משהו מעל המה. המשהו הזה, אלא מכוון אותו בן שאני לא יודע לשאול. יש בנו צד, יש צד בקרבנו שהוא הוא מעל המילים, והוא יכול להישאר כלום. כי בכוח כזה שלא מסוגל לתת אל הפועל, ואז נשארנו חסרי, או אין לנו שום שייכות אל הדבר הזה, בתיאוריה הוא מספרים לנו שאנחנו שייכים למשהו עליון, אבל זה לא מגיע אלינו. אבל ככל שיותר נפתח אל הקומת נדע שיש בקרבנו קומה שלא יודעת לשאול. ואנחנו מעריכים אותה, אנחנו שמחים בה, אף על פי שהיא לא מתפרטת. היא לא מגיעה אל התם, היא לא מגיעה אל המלכות, ואנחנו לא יכולים לראות, למשוך קווים, את היד החזקה, אנחנו לא יכולים לראות איך היא מורידה את הקומות האלה למציאות, ואנחנו יודעים שזה קורה, שזה משפיע, שזה דוחף אותנו, יש בנו צדדים נשמתיים כאלה, שאנחנו לא מבינים איך הם מופיעים, אבל הם חזקים מאוד. וצריך מאוד מאוד לאהוב ולחבק את הבן שאינו יודע לשאול שבקרבנו, ולפתוח לו. להתחיל פשוט לדבר, לספר, והגעת לבנך ביום ההוא ולדעת שדווקא אחרי המעשים נמשכים אל לבר, נהיה שייכים לטעם, נופיע את כל הסדר הזה באופן מעשי, אז ככה זה יאפשר לקומות העליונות להופיע דרך הסדר המעשי, דרך המצוות, הצוותא האלוקית, גם בלי שאנחנו מבינים בינה, הקומות התפות, אנחנו לא מסוגלים להתבונן בזה, ובכל זאת זה פועל. אז מה זה בעבור זה? ומה אנחנו עונים, מה אנחנו מגידים לו? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. טוב, משפט מוכר מאוד. מאיפה הוא מוכר לנו? מהבן הרשע שענינו לו באותו מטבע. אבל פה אנחנו כבר רוצים להגיד אמירה חיובית. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה בעבור זה? אז זה מפרד את האגדה. והגעת לבנך יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. למרות שכל החודש הוא חודש של גאולה, צריך ביום ההוא. היא ביום ההוא, אז יכולים בעוד יום, כי כידוע כבר היום הראשון, כבר יום י' ד' הוא יום גדול מאוד, היום של לקראת קורבן פסח, אז אולי כבר בו קיימת מצוות והגעת לבנך, תמוד לומר, בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה מאור מונחים לפניך. הביטוי זה, יש לו שתי משמעויות. משמעות אחת, כל מקום שכתוב זה, על קידוש החודש, על מחצית השקל, שיראה לדרשי בכל המקומות האלה אומר אותו דבר. מחצית השקל זה ייתנו, מלמד שיראה אותו מטבע של אש. כך במנורה של אש, כך בלבנה. כשיש זה, אני מראה לך דבר מסוים. בעבור זה, אז מזה דרשו חז"ל, על מה אתה מצביע, מה אתה רואה, מה הדבר המעשי שאתה רואה? אה, מצר מרור. כלומר, בעבור זה, זה מופלא מאוד. מה זה בעבור זה? בעבור זה עשה השם נמצאים מצרים, כלומר, לא בגלל שיצאנו ממצרים, לכן אוכלים מצר מרור, אלא כדי שנאכל מצר מרור, לכן יצאנו ממצרים. למה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, את כל הניסים הנפלאות האלה? בעבור זה, בשביל זה. ושנשב אני ואתה, בני היקר, ואני עם מצב מרור על השולחן, ואני אספר לך את סיפור יציאת מצרים. לא הניסים באו לפתור את הבעיות, מצרים, היה בעיה ונפתרה. זה לא טוב מדי שלא יהיה בעיה בכלל, לא. כל הבעיה הייתה כדי שהוא ניסים, וכל הניסים היו בשביל מה? לא כדי לפתור את הבעיה, אלא כדי לייצר את הסדר הזה שבו אנחנו עסוקים, את הסדר של יציאת מצרים, את הסדר של אל הסדר. בעבור זה עשה השם לי. תדע לך שכל העולם המפורט, כל הניסים הגדולים, הם רצו כדי שנוכל להופיע פה בעולם את הסדר הזה שיהיה לסדר. וזה גם משהו יותר גדול, כי זה ההפך מזאת, זה נקבה, וזה לשון זכר, שהיא יותר עליונה, יותר פועלת, זה שייך למשהו שיותר עליון, שזה מצביע על משהו נעלם, על איזשהו משהו עליון, שלעתיד לבוא, יעמדו הצדיקים במחול, וכל אחד מהם יצביע באצבעו, ויאמר, זה השם קיווינו לו. לזה אנחנו מכוונים, לזה השם קיווינו לו. איך נגיע לזה השם קיווינו לו, שהוא למעלה למה שאנחנו יכולים לשאול, שזה הקומה שאליה שייך, בלי שהוא יודע, בלי שהוא מודע, אבל אליה באמת שייך הבן שאינו יודע לשאול, איך נגיע אליה? דרך המצב והמרור. זה הבשורה הגדולה שיהיה לסדר. הסדר שיהיה לסדר הוא, איך אתה לוקח קומות עליונות, ומכניס אותם לתוך סדר, לתוך המציאות שלנו, ועל ידי זה מופיע, פוגש את המלך, ומופיע את המלכות. זה המפגש שלנו עם ארבעת הרבדים שבקרבנו, החכם, הכלל, הצד הפירודי, המפורט, והצד הטעם, ולמעלה מהכל, אותו בן שאינו יודע לשאול, ובזה אנחנו מסיימים את ההגדה של פסח, עלי בדרב, ובדעת השם מחר נתחיל את ההגדה עלי בדי שמואל, שמתחילה עובדי עבודה זרה, מלאו אבותינו. לילה טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.